עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
נולדתי למשפחה חילונית במושב קטן בצפון הארץ, כ-3 קילומטרים מרכס הרי הכרמל. כל נושא היהדות והדת מעולם לא תפס אצלי מקום רב. יהדות מבחינתי הייתה רימון בראש השנה, מצות בפסח. ביום כיפור אבי נהג לצום והורה לכולנו לעשות כך. בבעלות משפחתנו חוות סוסים שאבי רכש וגידל, בעוד חבריי למושב רכבו על אופניים, אני תמיד הופעתי בחוות סוסי פוני. ולאחר מכן, כשגדלתי מעט, עברתי לרכיבה על סוסים גדולים יותר, כמו ליפיצ'אנר והיפרלנד. וכשהתגייסתי לחטיבת גולני, קנה לי אבי סוסת קואטר סורל צעירה וגבוהה במיוחד, שממנה כמעט ולא ירדתי. מתעמים לא נהירים קראתי את שמה גלוריה. במושב שבו אני גר מתגוררים גם אחותה של אמי ובעלה, יגאל בנם, נולד כ3 חודשים אחריי, ומטבע הדברים היינו חברים טובים ביותר. מגיל קטן עד הצבא כמעט לא נפרדנו זה מזה. האמת שלא היה הבדל בינינו כמעט, היינו דומים באופי שלנו, בתכונות שלנו, אפילו במראה, פרט להבדל אחד. אני, כמו שסיפרתי, חיבבתי סוסים. יגאל אהב טרקטורונים. מגיל קטן החזקנו בוויכוח קטנוני שלא נגמר, האם הסוס הוא בעל יתרון גדול יותר בשטח או הטרקטורון. האמת שמעולם לא התווכחנו ברצינות על כך, אבל בכל פעם שאחד ממנו עבר, מאיתנו עבר לדגם או זן מתקדם יותר, עמד השני והתכנן לאביו שישדרג את הישן בחדש. בדיוק חודשיים אחר שהתגייסתי לגולני, זכיתי בסוסת הקואטר, התגייס יגאל לצנחנים וקיבל מאביו את חלומו שכל רוכב טרקטורון. פולאריס, XP850, אתם לא מבינים, אבל מי שמבין, מבין. טרקטורון שהושק ממש באותם ימים. וביום שישי אחד לוהט של אמצע הקיץ, ושובנו מטיול תחרותי שבו התאמצנו מיוחד להוכיח את יכולות הכלים, אם אפשר לקרוא לסוסה הכלי, רחבנו לאיתנו תוך גלגול שיחה עליזה, ושוב העליתי את הוויכוח הישן שלנו, מרחב טוב יותר. ככל הנראה לי יגאל כבר נמאס מהוויכוח הקטנוני והאינסופי הזה ורק פלט, חייך אורן, מה זה משנה בכלל? אבל כעבור שנייה הוכיח של הילד שנשאר עמוד בבית, עמוק בבטן שלו וגם שלי, זה כן משנה ויציאה. אתה יודע מה? בוא נסגור דיל. נשאל את הבן אדם הראשון שאנחנו רואים והוא יחליט אחת ולתמיד מה יותר טוב, טרקטורון או סוס. סגרנו דיל, ישבתי בחיוך מרוצה, המשכנו ברכיבה איתי תוך החלפת בדיחות והקיצות קלאסיות של גולנצ'יקים נגד הצנחנים ושל טרקטורונים נגד סוסים ולהפך. וכעבור מספר דקות הגענו לשביל המקיף של היישוב, חיפשנו אדם כלשהו הראשון שיבוא, אבל בחום ששרר עדיפו כנראה בני אנוש להישאר תחת קורת גג מאשר להיצלות בשמש השורפת. לאחר חצי דקה ראינו כמה מאות מטרים לפנינו אדם חרדי, כובע שחור, ז'קט ארוך, מלווה בכמה זעתותים קטנים שבאו מן הסתם לטייל בסביבה. הנה בן אדם, צעק יגאל בהתרגשות, כביכול נחת זעתה מהמאדים. עזוב, נראה איזה רב, נרתעתי. רב או לא רב, הוא בן אדם, סגרנו דיל, צעק יגאל תוך שהוא מרעיש עם דוושת הגז של הטרקטורון שלו, קרצנו אחד לשני ופצחנו בדהירה מטורפת לכיוונו. עצרנו עצרנו לידו בחריקת צמיגים ופרסות, הוא ממש נבהל, ובילדיו שפערו את פיהם למראה הסוסה הגבוהה והטרקטורון הענק שנפרטו לידם בצורה מאיימת, אני חייב להגיד. אבל יגאל ניגש אליו, ראשית לו יד, שלום כבוד הרב, יש לנו שאלה. שאל בני, ענה האיש שכנראה נרגע מהבעלה הראשונה. ואז יגאל שואל אותו, תגיד לי, מה יותר טוב, סוס או טרקטורון? הייתי סבור שהדתי הצנום הזה לא ראה מעולם טרקטורון. מערכות הקפיצים הגבוהים המרשימים ודאי יטעו אותו, הוא כמובן מיד יבחר בכלי המרשים הזה. במוחי כבר התחלתי לנסח נאום הפסד או שלל תירוצים מדוע הוא אינו קשיר ואינו ראוי להכריע, מה הוא מבין בכלל. אבל למרבה הפתעתי, חייך הרב לבוש השחורים בנעימות ושיב, ברור שסוס. צקצתי את אוזניי בהתעניינות, בזווית עיניי ראיתי את הפו של יגאל מתעקם כמעה. למה? שאלנו שנינו במקלה. והרב שהתברר ששמו ראובן הסביר, פשוט מאוד, סוס נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. טרקטורון, ראו יצירה של בני אדם, לכן פשוט הוא ברור שסוס יותר טוב. מצב רוחי שירד מעט השתפר פלאים, ובחיוך גדול שאלתי אותו, לסוס גם יש יכולות יותר מטרקטורון, נכון? הרב ראובן חייך גם הוא ואמר, מה טוב בשטח אתם בטח יודעים יותר טוב ממני. אני לא יודע למי ומה, אבל דעו לכם שאם הקדוש ברוך הוא ברא סוס, כנראה שיש לו יכולות מיוחדות שאין לשום מכונה בעולם, כי הוא יציר של הקדוש ברוך הוא ויש לו נשמה. מותר האדם ומותר מן הבהמה, ונותר הבהמה מן הכלי, מן הסוס, מהעצים והאבנים. ומטרם הספקנו להקל את החלוקה המקורית, הוסיף, אנחנו צריכים רק להבין בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסים. הוא לחץ את ידינו ונפרד. המשכנו לבית שלנו, רבנו בשחיקה, הוא על הטרקטורון, אני על הסוס. אני לא יודע מה חשב יגאל, אבל אני לא הפסקתי על הדברים ששמעתי. ידעתי שיש קדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל למה הוא ברא? אף פעם לא חשבתי על זה יותר מדי. מיום שישי בלילה ישבתי עם המשפחה וסיפרתי את הסיפור, והצבתי גם את השאלה. אבל אף אחד לא התייחס ברצינות. אמא הפתירה, מי אמר שבכלל מישהו ברא? אבי ענה, מה אכפת לך? הוא ברא, ועכשיו אנחנו יכולים לרכב, אז זה משנה למה. רק אחותי פלטה בלעג, רק דיברת דקה עם איזה דוס, כבר סיבב לך את המוח? במוצאי שבת חזרתי לבסיס, העניין נשכח מזיכרוני, מפעם לפעם צפה השאלה בראשי, אבל לא מצאתי יותר מדי זמן או מקום שבו אוכל לתת לה מענה. איזה יום מיוחד מבחינתי, יום של יציאה לחופשה, היה זה כמה חודשים לאחר מכן. יצאתי לפינה שלי ושל יגאל, מין מישור סלע קטן לצלע המזרחי של ההר, הכרמל, שממנו נשקפים כל הערים למלוא העין. אני ויגאל קראנו לו מצפה השמש העולה, משום שממנו ניתן היה לראות את הזריחה מהזווית היפה ביותר בכל האזור. המקום היה מבודד ופסטורלי, ולבדנו ספק אם אי מי פעם נתקל בו. הייתי על הסוסה האהובה שלי, התחלתי בדירה מטורפת אל הרי הכרמל, אל הזולה שלנו, אותה הכרתי ככף ידי. קפתי את ההר, התקדמתי לכיוון המצפה. לפתע ריחתי ריח של אש. אפילו ראיתי עשן מתאמר לו על ראשי הערים. ראיתי מלמעלה ניידות כיבוי, שעטות ממוקד למוקד. מספר מסוקי משטרה פתאום ראיתי, והבנתי עוד שריפה. אוקיי. ראיתי בחיי שריפות. התקדמתי. ראיתי שלמרגלות ההר בוערים עצים. כאב לי לראות את העצים המוכרים ומתקלים, ואמרתי לעצמי, רגע. אבל כשהתקרבתי למקום האהוב ביותר שלי, גיליתי שהוא עולה באש. אבל עדיין לא, פשוט לא הבנתי באיזו סכנה אני אישית נמצא. זה היה בשבילי עוד איזה שריפות מהשריפות הקטנות שהיו בכרמל, היו ויהיו. המשכתי לכיוון דרום הערב, ואז הרגשתי גלי חום שעולים אליי מתחתית ההר. סוסתי החלה להתנשף ולהזיע, אבל שמחתי על כך שסוסי הקוואטר הורס אינם נבעלים מהאש. כשאר החיות המשכתי בדרכי למצפה. לרגע חששתי פן האש תקיף אותי, אבל ראיתי שמאחורי יש שטח מנוסה גדול שאיננו בוער, ולא היה נראה שהוא בסכנה דלקה. הגעתי כמאה מטרים לפני המצפה וראיתי שהאש ממעלה הערך קרבה אליי יותר ויותר לכיוון שלי. ועדיין לא הרגשתי סכנה, כי אני יכול בכל רגע פשוט לברוח חזרה. כ-50 מטר לפני המצפה הבנתי שאין לה להתקדם. קיר של אש היה מולי. הוצאתי את הסלולרי מכיסי וכי הגיעתי ליגאל. יגאל, אני ליד המצפה. אתה לא מאמין. לא נשאר כלום, הכל בוער. מה אתה עושה שם? התגעת, צחח לי יגאל, בכל שכמעט הכריש את אוזניי. תברח משם! כל הקרמל בוער! סוסתי החלה לזוע באי נוחות ונראה שהיית עומדת להתחיל בכל רגע בריצה חסרת שליטה. חזקתי בכוח במושכות והסתובבתי לאחוריי. חזרתי במהירות כמה מאות מטרים, אז גיליתי לחרדתי שכל מעלה ההר שדרכו עשיתי למעלה בוער להבות אימתניות שמתקרבות אליי במהירות מסחררת משני הצדדים. התבוננתי למרגלות ההר. ראיתי שאני מוקף באש מכל הכיוונים. הסתובבתי אל מקומי ממהירות, והתחלתי בדירה מהירה חזרה לכיוון המצפה. אבל אחרי כמאה מטרים עצרתי את הסוסה, ותחושה מבשרת רעות החלה עולה ממרכי בטני. הייתי מוקף כולי בלהבות. במורד ההר נותר לי קטע צר של כמה עשרות מטרים שדרכו ייתכן והיה לי סיכוי לעבור, אולם המדרון האחד מדי. המרחב הלך והצטמצם במהירות. הבנתי שעם הסוסה אני לא אוכל לרדת בו, וספק אם בריצה רגלית אצליח לרדת בלי להחליק. הרי חשבתי לעשות זאת, אבל הבנתי שללא מהירות הדהירה שלה עד שהגיע לשם, המעבר ייסגר באש ואני אהיה עם עצמי בלי סוסה. נתקפתי חרדה, הפלאפון עדיין בידי, שמתי לב שיגאל עוד לא ניתק. יגאל, אני נעול, יגאל, תקרא לעזרה, צרחתי. תצא משם, תברח, אתה תמות, צעק לי יגאל בחזרה בפניקה. חשבתי לחייג בעצמי למוקד החירום, אבל ידעתי שלא ידעתי למי לחייג, ומה בדיוק אני אגיד לו. לפתע התנערה הסוסה, הוא פתחה בריצת עמוק מטורפת בניסיון בריחה מהאש. הפלאפון התעופף לו לאי שם. ניסיתי לעצור את ריצתה, אך היא התעלמה לגמרי מהחבטות שלי, ולא עצרה לרגע. היא חזרה עד המצפה, אך גזע ענק שנפל מספר מטרים איתנו בכל חבטה עזה הבהיל אותה. היא הסתובבה במהירות, החלה לדהור לכיוון הנגדי. תפסתי את צווארה בכוח, חשתי תסכול עמוק. מעולם לא קרה שלא הצלחתי להשתלט על סוס, ואני אחד שהייתי על סוס מגיל 5. כעת זה קרה. השן סמיך החיר את האוויר וגרם לי לשיעול לצריבה נוראית בקנה. דהרנו כ-200 מטר לכיוון מזרח, ושוב נעצרה משתמשמת ומתנשפת למראה הלהבות על השביל. לחרדתי הרבה היא ניסתה בצעד נואש לרדת מהשביל אל תחתית הארץ. צפסתי צווארה בכל כוחי כדי שלא ליפול. אחר מספר ניסיונות שלא להידרדר היא עלתה בחזרה לשביל, נעצרה מעצמה, נעמדנו על מקומנו. ראשי המעלם כפטישים ופעימות הלב שלי נדמו כעיניי כנפח החובט על הסדן בניסיון נואש ליישר ברזל סורר. האזנתי לקולות הנפש שבקעו מהלהבות, הד של גזעים אבותים קורסים ונחבטים בקרקע. בזהר זה הגיע לאוזניי. ברגע שמעתי בחולשה יבבות רכבי הכיבוי המשטרה, ולא חשתי דבר חוץ מפרד נוראי. הבאתי מסביבי. אש מצפון. אש מדרום. אש ממזרח. אש ממערב. עד חדרה אליי ההבנה. שאני מכאן לא יוצא חי. לא ידעתי שהיו לה רגעים במדויק בהם 37 קבעים נשרפו חיים מרחק מאות מטרים ממני. והאש הולכת ומתקרבת בצעדים מבעיתים. אני יושב לה וקף בייאוש ומשפשף את עיניי השורפות מהנשן הסמיך ולא מצליח לחשוב. התחלתי לחוש מחנק של ממש, השתעלתי שוב ושוב עד שהרגשתי כאב חד בריאותיי. ראשי החל להסתחרר. האש ממלא ההר הייתה כבר במרחק של פחות מ-100 מטרים שהצטמצמו משנייה לשנייה. הסוסה הניעה את ראשה ימין ושמאלה כאחוזת דיבוק. דמותם של בני משפחתי עלו לנגד עיניי כבסרט נע. ניסיתי להתנער ולהכריח עצמי לחשוב בצורה מעשית מה יגאל היה עושה במקומי עכשיו. משהו מקום נזכרתי בשנייה ברעובן, ברב הזה, במילים שלו. אנחנו צריכים להבין בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסים. המילים שלו צפו מולי בבהירות לא מובנת. בשביל מה הוא ברא את הסוסים? המילים התעדדו באלפי קולות והשתלבו ברעש הפצפוץ וקריחסת העצים מסביב. הרמתי את ראשי לשמיים, השמש שקעה זה מכבר והשן הרב מעליי נצבע בצבע אדום לוהט מאורה להבות. לראשונה הבנתי את המונח שמיים אדומים, חלקי עצים בוערים התעופפו על מעליי. השיחים הסמוכים אליי החלו להידלק למרגלותיי בזה אחר זה. הייתי כולי סחוט מזיעה, חשתי כמו קבבה לרשת. שרירי השרעפת שלי כבר בכושר החניקו שיעולים מאולצים. גלוריה כבר השיקה לי כמעט לנוע, מחיריה השמיעו קולות צורמים. הבנתי שאלה הדקות האחרונות של חיי. ניסיתי לחשוב מה עליי לעשות בהם ולא הצלחתי לחשוב על שום דבר מלבד המילים של הרב. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסים? פקחתי את עיניי בדיוק, הרמתי את ראשי אל על ופתע שאגתי בקול לא לי, אלוקים, אני מבטיח אם תציל אותי מהגיהנום הזה, אני אלמד, אני אלמד בשביל מה בראת את הסוסים, אני אלמד בשביל מה בראת אותי, בשביל מה בראת את העולם. אז תפסתי את הרצועה, סוסתי התנערה מעט והחלה לנוע אחורה בצעדים מוזרים. קולות הפצפוץ הפכו לרעש אדיר והאש מתחתי את הרגיעה כבר אל השביל. ואז הסוסה התנערה ונעה מעט כדי לא לחוות מהאש. נשארתי את הקווי וצעד נועה שקטי בכל כוחי בבטן הסוסה שוב ושוב. היא התנערה פעם נוספת וללא התראה פצחה בריצה מיואשת אל המדרון הבוער. דריעתה דהירתה קום ופרט ששחשתי שאני עומד לעוף בכל רגע מגבה. נאחזתי בה בארבעת גפיי בכוח רב תוך שאני חוטף חבטות בפניי מצווארה הקשוח. בשלב כלשהו היא זקנקה בגובה רב מאוד שאוכל להעיד נאמנה שאף בתוך רוכב ותיק מאודי לא ראיתי זינוק שכזה, גם לא בסרטים. עצמתי את עיניי בכוח ועצרתי את נשימתי בבעתה. לא היה לי ספק שאלה השניות האחרונות של חיי, לפחות לא למות משריפה, אלא מהתרסקות. אחרי מספר הרגעים שנדמו כנצח, באוויר היא נחתה לקרקע, ולולי אחיזתי הקשוחה בצווארה, ללא ספק הייתי מתופף מגבה לאי שם. היא החלה לדהור מזרחה במורד האר. לפתע פתחתי את עיניי וראיתי כמין שביל צער בין הלהבות אשר אליו שמה הסוסה חכמה את פניה במהירות מסרחרת. הכרתי הייתה מאופלת, הרגשתי שכוחי אוזל וידיים מתחילות להרפות בחוסר שליטה. חום אדיר היה סביבנו, צווארה היה רטוב כולו מהזיעה שהגירה, וזה היה סכנה של החלקה שהיד שלי תחליק. פשוט הקפתי אותה בכל הכוח והיא לא עצרה לרגע. הסוסה ירדה עד סוף המדרון, התיישרה, דהרנו בגיא בין שני הערים שהאש טרם הגיע אליו. אך גלי החום לא חדלו מלרדוף אותנו. היא הייתה אמורה להתעייף הזמן, אך היא משיכה בדהרה, אני יודע לאן ואיך. אבל לפתח חסמתי את ליבי שכבר הניחה שאת החום האדיר ואוויר צלול ממלא את ריאותיי. לשמחתי לא היה גבול שראיתי שאנחנו סמוכים לכביש אספלט. הגענו אל הכביש, ראינו רכבי חירום רבים שהשתתפו סביב חפק שהוא קם במקום. נשכבתי על גב הסוסה באפס כוחות, ותהיתי עם אלה את השכל לצעוד לשם. אני כבר לא היה כוח להוביל אותה. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חיים תמיד. סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי 10 בבוקר, כאן בכל חי.
מחפשים נופש בריאות? רק המופתע. 03-964-1555.
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done. מהיום, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
גם כשמאזינים לחדשות, טעים יותר עם טפו צ'יפס.
אל הנער הזה הספללת.
אלפי ילדים פונים עליכם. גם אנחנו רוצים לזכות ללמוד תורה בחינוך תורני ולהתקרב לאבינו שבשמיים, אבל אין מי שידאג לנו. מאזינים יקרים, זה תלוי בכם. אם תהיה לילד הסעה, שתיקח אותו יום יום ממקום מגוריו המרוחק לבית הספר ששם לומדים תורה או לא. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל, ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
In der Tariagruppe. Oi, wo mir jetzt gewinnen in einem kleinen Tag? Wollt ihr sich ein Tag gewinnen geschmackt?
Blitzen hat das Schiff sich ungeheuer mit Modden zu schocklen.
Was ist das? Was geht vor mit diesem Schiff? Oi, wei! Ah, ist es denn nicht? Ah, Tsunami! Wow! Das ist ein Gustav!
Wenn man noch jemand rief, 0722-796-666.
הסייל הגדול של רשת האופנה מקיני התחיל. 1 פלוס 1 מתנה על כל קולקציית החורף של מקיני.
מקיני סי האופנה, מקיני, מקיני סי האופנה, מקיני.
הזול מביניהם כפוף לתקנון המבצע.
בערב ראש חודש תערוך הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, תיקון מיוחד על קברו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו. כוכבית 2675. כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה. כוכבית 2675.
שירים ונפלאות בממלכת החלומות. מחזמר מרהיב ומשעשע לכל המשפחה, בהשתתפות גדולי הזמרים והשחקנים, בהפקת ענק למגזר החרדי. דודו פישר, איציק דדיה, עוזיה צדוק, להקת קינדרלך, אדירן, שוקי סלומון, להטוטני קרקס וואי ועוד. יום שני, בית בטבת, נר שמיני של חנוכה, בשעה 7:30 בערב, במתחם ממלכת החלומות, בסמוך לאצטדיון רמת גן. ועכשיו מבצע מיוחד למאזיני כל חי. 20% הנחה בהקשת קוד הקופון 90-90. להזמנות כוכבית 65-65, או באתר שירים ונפלאות. האירוע בהפרדה מלאה.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
אנחנו ממשיכים בסיפור. התעוררתי לקולות ואורות שהקיפו אותי. פתחתי את עיניי וזיהיתי שאני בדיינת טיפול נמרץ. חובש זריז זיהה שהתעוררתי, קרא מיד לרופא שהגיע ובדק את מצבי. השאלה הראשונה שלו הייתה, אתה הצלחת לברוח מאוטובוס? איזה אוטובוס? שאלתי. לא משנה, אמר. תראה, לא נשמת אוויר טהור בשעה האחרונה, נראה כי ריאותיך לא נפגעו. נחווית בצורה קלה בידיך ופניך. אתה זקוק לאוויר טהור. האם אתה תרצה להתפנות לבית חולים? הבאתי בפניו וכל חלוש עניתי. חצי קילומטר מכאן צפון יש סוסה ששוכבת על הכביש. היא נפגעה וגם חייבים לפנות אותה. הוא הסתכל עליי במבט. אני אמרתי לו, אני מתחנן לפניך, הצילה את חיי. אמר, אני נראה, אני אשלח צוות, אבל אנחנו לא נסכן אנשים בשביל חיות. הוא גם צדק. הייתי נחוש בדעתי שלא להתפנות. חתמתי על סירוב. חייקתי לי יגאל בטלפון של אחד השוטרים. ואמרתי לו, אורן, אני בכביש הגישה אחרי הגשר, ליד רכבי החירום, בוא לאסוף אותי. הוא צרח, אורן! הכל כמעט יחריש אותי. לא היה לי כוח להתרגשויות. יגאל הגיח עם רכבו בתוך דקות. חיבק אותי, חיבוק עוצמתי שרק הוא ידע לתת, ונסענו ליישוב. בדרך הוא סיפר לנו שאוטובוס שלם של קבעים עלה בעלי אבות, וככל הנראה כולם נשרפו חיים. הייתי בהלם. הבנתי באיזו סכנה הייתי, וממה ניצלתי. הייתי אמור להיות עכשיו גוש פחם. בימים שלאחר מכן הייתי שקוע במחשבות, בזמן שכל הארץ התאבלה על האסון הגדול, על האסון הגדול שקרה. נחתי. נתתי למחשבה את תאי דרור באוזני משפחתי. אמרתי להם, הבטחתי להכיר את מי שברא את הסוסים. לא הייתי יותר מדי צריך לשכנע אותם. אל דאגה, אמרתי להם, אני לא הולך לחזור בתשובה. כולם הביטו בדממה. אמי ניסתה לומר משהו. אבל אבי עשה אותה ואמר, אורן, הבטחת? תקיים. ידעתי שהבטחתי, ידעתי שאני צריך להבין למה יש סוסים, למה ברו אותם. בשבוע שלאחר מכן שמתי את פעמיי לבני ברק, מקום שלא הייתי בחיי. אנשים טובים הכיוונו אותי למקום הנכון, והתשובות הגיעו גם הגיעו. בעקבותיהם שאלות שרבות שלא נשאלו, ותשובות שמעולם לא נשמעו. בזנה התגלה עולם נפלא, יפה כל כך, עולם שבו הכל בהיר וברור. הבנתי שהיהדות היא לא לאום, כי בדרך חיים לכל דבר יש סיבה, ולכל מה שיש בעולם יש מטרה. כן, גם לסוסים. חיי השתנו. התחלתי לשמור מצוות, ללמוד עוד ועוד על יהדות. ומאז אני שמח ומאושר. כל מצווה שאני לומד, מקיים, גדל היושר שלי. היום אני מרגיש שליבי נמשך אל האור הגדול הזה. בדיוק באותו מהירות שבה אני ברחתי מהאש. היום ברוך השם אני שומר מצוות. חרדי, אפשר לקרוא לי ככה. אני לומד בישיבה, וכשאני מגיע הביתה אני עדיין רוכב על סוסתי האצילה, שכן, היא נמצאה וטופלה כראוי. עדיין מחליף הקיצות עם יגאל, למרות שגם הוא קצת השתכנע שיש איזה משהו בסוסים. אני חובש כיפה שחורה בדיוק עם ראובן. בתחילה צחקו קצת, אבל כששמעו את הסיפור, כולם הבינו והעריכו. המשפחה מקבלת אותי כפי שאני. אמא בהתחלה פחדה ולאחר מכן הודתה שבתכלס אני נשארתי אותו דבר, אולי קצת יותר טוב. רק אחותי לא גורמת לצחוק עליי. אבל זה בסדר. נשארנו אח ואחות. לפני שבוע סיפרתי את הסיפור לאיזה רב מאוד מפורסם, כולל הוויכוח שלי עם יגאל. הוא אמר לי שבאמת לא משנה, מה יותר חשוב, עם מה שברא הקדוש ברוך הוא את הסוסים או את בני אדם שברו את הטרקטורונים. אבל אחר כך הוסיף פסוק מפורש בתורה. אלף ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר.
כמו אש, אש על הפנים, זה בא ושורף אותי מבפנים, זה כמו אש על הפנים.
שקט, שמעתי אותה שורפת, כל חלקה רע שבלב לנקות בתוכי. אש בלוחשת, חשבתי שכבר היא נוטשת, רציתי לשמור, לשמור את כל החום בשבילי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
הלילה בחצות, אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב חיים הורוביץ.
אם נוכל לקחת נקודה אחת, שאיתה נצא למשך השנה, תחושה אחת, קרבת אלוקים אחת, איזושהי קבלה שלקחנו עצמנו, ואיתה לצאת למסע, והיה זה שכרנו.
נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ, הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב. הלילה בחצות, רק כאן בכל חי.
הסייל הגדול של רשת האופנה מקימי התחיל. 1 פלוס 1 מתנה על כל קולקציית החורף של מקימי.
מקימי סייל האופנה, מקימי, מקימי סייל
האופנה, מקימי. הזול מביניהם כפוף לתקנון המבצע.
עד היום, ברשת מחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מתנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כפיסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. וגם לקבל מתנת חנוכה על כל קנייה. עד היום, ברשת מחסני חשמל.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם, איך כל כך מהר?
זה ברור!
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם!
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם! הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה, גם בחול וגם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, היזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה, כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי, גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה, בחבילה כוללת טיסות אל על, בחשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא, טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום, ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
הסייל הגדול של רשת האופנה מקימי התחיל. 1 פלוס 1 מתנה על כל קולקציית החורף של מקימי.
מקימי סייל האופנה, מקימי, מקימי סייל
האופנה, מקימי. הזול מביניהם כפוף לתקנון המבצע.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מרן, מקיימים את צוואתך, לוקחים עוד היום מטר בישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים בעזרת השם ישועות גדולות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
בואו נדבר רגע על מענק עבודה. אם זה עובד למוכרת בחנות הבגדים, וזה עובד לנהג הטרקטור באתר הבנייה, וזה עובד לבחור בבית המלאכה, שווה שתבדקו. אולי זה יעבוד גם לכם. בעקבות שינויי חקיקה הורחב מעגל הזכאים למענק עבודה, ולמעשה יותר ויותר אנשים זכאים לו. בדיקה פשוטה ומהירה במרשתת תגלה אם גם אתם זכאים למענק. בדקו באתר רשות המיסים.
יש לך אסתמה? קח רגע אוויר. אם אתה חולה אסתמה, חשוב שתדע שייתכן שאתה סובל מאסתמה אלרגית. חולי אסתמה? קחו אוויר. הוגשו לבדיקה אצל רופא מומחה באלרגיה או ריאות. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת נוברטיס ישראל.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
עד היום, ברשת מחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. וגם לקבל מתנת חנוכה על כל קנייה. עד היום, ברשת מחסני חשמל.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
מר חיים ולדר, שמעתי את סיפורך על הקברים שמשפחת ברנשטיין אליהם נרשם מאת השם, הייתה זו, היא נפלט בעינינו. זה הזכיר לי סיפור שהראה לפני קרוב ל-50 שנה, ליתר דיוק 49, כשהייתי בן 20. מוכרח להקדים הערה קטנה לפני שאני פותח בסיפור, שיש הבדל קטן בין הסיפור של משפחת ברנשטיין לסיפור שלי, כי הסיפור שלי הוא שמח ושלהם עצוב. אני מצטער אם יש איזה חוסר רגישות בהצמדה של שני הסיפורים, אבל הפסוק הזה, מר ולדר, לא מתייחס רק לדברים רעים שקורים לאנשים, אלא גם לדברים טובים. אולי אני שוכח להציג את עצמי. אני הבן של יהודה צ'למר, שכתב לך כמה שנים טובות. כעת הוא זקן וקשה לו לכתוב, אז אני ממלא את מקומו, עד שיהיה צעיר בחזרה ויוכל להמשיך לכתוב לך. הכלל, הסיפור שלי מתייחס לתקופה בה למדתי בישיבה גדולה, וכפי שטרח אבי לדווח לך, מבלי להתייעץ איתי לפני כן, בתקופת הבחרות שלי לא הייתה איי-איי-איי. למעשה, הרבה ישיבות נהנו ממני, או ליתר דיוק, הרבה ישיבות רצו שישיבות אחרות ייהנו ממני. באותה תקופה למדתי בישיבה עם המון בחורים, שהיתרון של הישיבה הזאת הייתה שכל מי שרוצה ללמוד בה, מתקבל. אני חושב שיהיו שיבינו איזו ישיבה זו, והמידע הזה לא כל כך יעזור להם, כי כיום לא כל מי שרוצה ללמוד במתקבל, אלא כמעט כל מי שרוצה. זה הבדל משמעותי. מטבע הדברים, הישיבה הזו לא הייתה של צ'למרס, מקוריים, למרות שהיא ממוקמת בירושלים, ותעצור אותי בבקשה בנקודה בה אני מגלה את שם השכונה והרחוב המדויק של הישיבה, מאחר וזה עלול לגרום לי לפלוט בלי משים את השם של הישיבה. ושוב, לא מדובר בשם רע, אבל אם אני מחבר אותה, את אותה תקופה לישיבה, ההוצאה יוצאת לרעת הישיבה, אין לי כל עניין בזה. נחזור לעניין, הייתי אלתר בוחר בן 20, מאחר וכל חבריי ניסו בגיל 18, אבל אותה ישיבה היו אלתרס בן 28, כך שרגשתי כמו דג במים, ולא הייתי צריך להזכיר את הגיל שלי. יום אחד באה אליי אמא שלי ואומרת לי שמצא במקרה פתק בתוך הכותל המערבי לגבי בחורה אמריקאית שמחפשת שידוך. אמי לא ידע הרבה על אותה בחורה פרט לזה שהיא גרה במדינה ששמה טקסס, באותה אמריקה. אמי מתמרמרת על הקמצנות בה נוקטת הבחורה בפרטים שהיא רושמת באותו פתק שהיא דוחפת לאבני הכותל. אני מסביר לה שייתכן שאותה בחורה ידעה את הפתק למישהו אחר לגמרי. מישהו שיודע ממילא את הכתובת וכל הפרטים הרלוונטיים. אבל אמי לא מוכנה לקבל שאנשים רוצים שידוך ולא מציינים למשל מה הם רוצים, גובה, משקל, גיל וכל זה. מה שכן, הבחורה ציינה איך אני לומדת. כנראה את הנקודה הזאת חשבה שעלולה להיות נסתרת מאיתו התברך, ואמי תכף הלכה לשם ושאלה אם יש בחורה מטקסס. מסתבר שהייתה בחורה אחת כזו, ואמי לא הסיסה ודיברה איתה ויצאה ממנה מולהבת ומוקסמת, וכעת כל מה שהיא רוצה זה שנביא לה שידוך. כמובן שאמי מזהירה אותי שלא אספר לאיש מאיפה היא לוקחת את שמה של הבחורה, וזה מהפחד שיש לאמי ואבי מהנהלת הכותל המערבי על השימוש הבלתי חוקי שהיא עושה עם פתקי הכותל. אבא שלי מביע התנגדות מכיוון אחר, הוא סבור שלא ראוי להוציא פתקים שדחף מישהו אחר לבני הכותל או לתיבה אדומה של הדואר או לכל מקום אחר. אמי חולקת עליו בנקודה הזו ואוחזת בהשקפה שכל פתק שהוא פתוח ושנדחף למקום ציבורי, הרי בעליו אינו מתנגד שיקראו אותו. מה עוד שאמי רואה את עצמה כאדם דיסקרטי מאוד, שמלבד חברותיה במאה שערים או שכונת גאולה, היא לא מוסרת פריטים מזהים, אלא מספרת את הסיפור באופן כללי. ולך אני אומר בסוד שאבא שלי הושפע מאמא שלי בלי להודות בכך, והוא מרשה לעצמו לעין בפתקים שנפלו מהקיר של הכותל על הרצפה. אני לא מנסה להתווכח עם אבי על הצידוק שיש בקריאת פתקים מהרצפה, משום שירושלמר לא מתווכח עם אבי, ואם למשל היה עכבר במיטה שלי, ואבא שלי אמר לי שזה שטויות, שאין עכבר במיטה, הרי מרגע זה ואילך זה המציאות, כי ככה אבא אמר. בעת לי עצמי הוויכוח הזה אינו מעניין כקליפת השום, כל עוד הוא גורם מהנאה להוריי, שחוץ משמק טבק לאבא וצנע אורנה לאמא, לא ראיתי אותם נהנים ממשהו, אז מה יש לומר, מה? אני שואלת אמי בזהירות, איזה סוד, איזה סוג בחור היא חושבת שמתאים לבחורה היא? הנה, מבינה את השאלה? תביא לה בחור, זהו. אתה לא חושב שאמרתי מספיק פרטים? האמת? טקסס, זה מה שאני יודע, אבל אמא שלי החליטה שזה מספיק פרטים, כנראה אני זה שטועה. ובאמת אני לא יודע אף מילה אנגלית, אז איך אני יכול לדעת שאני לא מבין שום דבר בטקסס והסביבה? כלל, נזכרתי ששנה לפני כן ראיתי ליד הישיבה איזה בחור מאנגליה או מאמריקה, לא זכרתי מאיפה, רק זה שדיבר אנגלית. זכרתי שפגשתי אותו ביחד עם בחור בישיבת חברון, שהייתה אז בכלל בשכונת גאולה. אמרתי לאמי את שמו והתקשרה לטקסס, כלומר לבחורה מטקסס, והלהיבה אותה לבחור שהוא בן בית כאן אצלנו, למרות שמעולם לא עבר אפילו בסביבה של הבית. היא התלהבה הבחורה ונתה תשובה חיובית על המקום. כעת הכדור עבר אליי. הלכתי לישיבה לברר איך משיגים את החברונר הזה, ולאחר מכן התקשרתי אליו מהטלפון הציבורי כדי לשאול אם הבחור הוא עדיין חי, ואם חי, האם הוא עושה את זה בארץ, והאם הוא פנוי ליצד שידור, שמתאימה לו כמו מגף למטריה. והוא עונה לי, תראה, אני לא כל כך בקשר איתו, אבל תן לי להשיג, אני אברר לך. אני יורד מהטלפון הציבורי, ומתכוון ללכת הביתה לארוחת צהריים, מספר לי מי שהצעתי את השידור. בידיים שלי נוחז את הפתק. ביציאה מהישיבה רץ אחרי בחור אל תרש, אני לא יודע איך להרגיל אותו, להגדיר אותו מלבד המילה משונדיג. דווקא בחור מאוד טוב, אבל קצת משונה, הייתי מכנה אותו דוגרי בלי טקט. כי אני שוקל את הדברים, אני מבין שאתה מיד קופץ ועונה לי שהמשפט הזה יכול לתאר גם את עצמי וצ'למרים אחרים. ואני מיד עונה לך שאם ככה אמרת, אתה לא מבין בצ'למרים, שאולי טקט זה לא הצד החזק שלהם, אבל הם מורידים הכל ברוח טובה ומתקבלת על לב השומע. לא כן הבחור הזה שהיה לו טקט מהסוג שלו. ומה הוא אומר לי אם לא כך? תראה, שמעתי אותו מדבר על שידוכים, אתה לא מתבייש, מתקשר לחברון, חפש בחור שפגעת לפני שנה בפלאפל, אני אהיה עירך לא קודמים, למה לא חשבת עליי? כלומר, הוא הקשיב למה שדיברתי. אפילו לא חשבתי פעם, אמרתי לו, למה אתה אומר דבר כזה? אני מחפש אותך כבר כמה ימים, אבל אתה, לא, אתה בטח נמצא כל הזמן בבית המדרש, לא כמוני. יש לי בחורה להציע לך. הוא, סליחה, מתנצל הבחור, מה שמה? חכה, אני אומר לו, הוא מדייק מהכיס שלי את הפתק של הבחורה מטקסס. תבין מר ולדר, לא היה אלי פתק אחר חוץ מהפתק הספציפי הזה מאבני הכותל, מה רצית שציע לו? אה? אחותי? היא בכלל לא מתאימה. מה פתאום שציע משונד לי כזה לאחותי? הנה הבחורה שרציתי להציע לך, מתאימה לך כמו מגף למטריה, היא עשירה, מרודה מטקסס, משפחה מצוינת, מידות נפלאות, התפילה שלה היא משהו שלא רואים, וסליחו לי אבני הכותל אם לא דייקתי בעניין, שלא תגיד שאני לא דואג לך אמרתי, והוספתי התקפה, אתה גם טיפוס שלא מחזיר תשובה, אתה מזלזל. האמת שמסרתי לו את השם רק בלי שרציתי שירגיש טוב, שלא ירגיש מקופח, הרגשתי כמו לוליאן שזרק כדור בשביל שיפול עוד רבע שעה או יומיים. הוא היה מבסוט, אמר לי, תן לברר. אני עונה לך תשובה. אני חוזר הביתה, אמי אומר, נו, מה עם השידך? אני אומר לה, לא תפסתי את הבחור, הוא צריך לחזור אליי. היא אומרת לי, טוב, בוא תתקשר מכאן. אמרתי, רגע, אבל אין לי את הפתק. איפה הפתק? שואלת אמא. הפתק, אני אומר, כדי להרוויח זמן. אז הפתק, נתתי אותו לבחור. לבחור? כן, נתתי לבחור אחר, שלא היה נעים לי ממנו. לקח לי איזה שעה להסביר לאמא שלי שאני לא אחד שנותן פתקים שלה לכל אחד שלא נעים לי ממנו. למחרה תופס אותי הבחור בישיבה, תשמע, הוא אומר, בררתי עליה, אתה ממש שטחן מעולה, אתה לא מבין איזה התאמה. אני אומר לו, רגע, אבל היא לא יודעת מילה עברית, אתה לא מילה אנגלית, איך אתה חושב שזה יסתדר? הוא אומר לי, לא יודע, אתה זה שצעת את השידוך הזה, לך תסביר לו שרק דחפתי לו פתק כי לא היה נעים לי. אני אומר לו, אתה צודק, מה שקשור, מה קשור שפה, את מי זה מעניין, מאיזה שפה היא מדברת. אמא שלי אומרת שככל שמדברים רק רבים יותר, עדיף לא להבין כלום. תן לי לראות מה היא עונה. כעת, אני לא יודע מה אני עושה, הם בכלל לא מתאימים, בכלל לא. התכוונתי להציע אותה למישהו אחר, היא בכלל נתה תשובה חיובית לבחור אחר. אמא שלי סדרה את העניין, התקשה לבחורה ואמרה לה, יש הסכמה לפגישה, ובתוך השיחה נחפה לה כבדרך מקרה את השם של הבחור האקראי שהצעתי לו. אבל לא, זה לא השם שמסרו לי, אמרה הטקסנית שהתבררה כבעלת זיכרון לא רע. אמרה אמי, א', הוא לא מתאים בכלל, ב', הוא עסוק. למעשה לאמי היה גם ג' וד' עד ת'. אבל הבחורה הטקסנית הסתפקה באלף ב', ובשמות הרבנים שממליצים על הבחור החדש, והסכימה לפגישה. רצתי לבחור ואמרתי לו, תשמע, יש פגישה? היה מבסוט, הלך לפגישה לא לפני ששנורר מכולם חולצה וכובע, מכנסיים ועניבה. נגמר הפגישה, היא מתקשרת הביתה ואומרת, תשמע, הוא נראה בחור טוב, אבל הוא לא התעניין מה אני רוצה, ישר הזמין שתי קולה, ואני בכלל רציתי מים. אני שמעתי את זה ותכף ידעתי שמתאימים, נו באמת, מים, קולה, מי צריך לשאול בכלל? עניתי לה, אני בכלל לא חשבתי להזמין לאף אחד, לא קולה, לא מים. אם יצמאה, תבקש סליחה, רגע, ותלך לברז. אבל מצד שני הוספתי, אולי בגלל זה לא התחתנתי עד עכשיו. היא צחקה, ואז אמרתי, מיני יובי, תאריכי לו את זה. מים זה בחינם. הוא רצה לפנק עם קולה, אז מה את רוצה? אמרה, אוי יהיה. אמרתי, בטח אוי יהיה, אפילו אוי יהיו. וקבענו עוד פגישה. אחרי הפגישה אמרה, דווקא בחור טוב, אבל נסע איתי בחזור באותו אוטובוס. אמרתי לה, מה הבעיה? אמרה, לא נעים שכולם ידעו שנפגשנו? אמרתי, ולמה לא נסעתם מונית? אמרה, דווקא הייתי המונית, אבל אני לא רציתי. חשבתי בליל, מה הבעיה שלה? גם לא רוצה מונית וגם באה בטענות על אוטובוס? מסכן, איזה חיים מחכים לו. אז אמרתי, אתם מתאימים לגמרי. נפגשו עוד כמה פעמים ויום אחד מודיעים לי שהם מתארסים. אמא שלי אומרת לי, תראה מה קורה, אם השידוך הזה מתאים בכלל. כעת נזכרת, אני אומר. הגעתי, כל הבניין כבר דיבר אנגלית. אני לא מכיר אנגלית, לא מכיר קלה, לא מכיר כלום. נכנס, כולם מדברים אנגלית בקולי קולו. אבל באמצע הסלון, אני רואה שתי זקנות מדברות עיראקית. מה מתברר? בחוץ חשבתי כמו כולם אשכנזים. בפנים מתברר לשניהם סבתא אחת עיראקית. תבין, טקסס, סבתא עיראקית. הם היחידות שדיברו עברית, וגם הם דיברו בעיראקית. כך שבכל מקרה לא הבנתי כלום. מה חשוב לא הבנתי, אין והגפן באין והגפן, דבר עונאי ומתקבל, כשביקשו ממני לדבר כנציג השטחנים, נסעתי שם נאום, תתפלא, מה היה הנאום? מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. כשאני חושב בלב על משמעות הדברים שאמרתי שם, זה היה מעליב במקצת. אבל ממילא כולם צעקו באנגלית, ואף אחד לא הקשיב, וגם אם הקשיב, הוא לא הבין מילה ממה שאמרתי. יש עוד קטע קטן מהחתונה, שמסדר הקידושין באמצע החופה שאל מי השטחן. אמרו לו שאני. הוא שאל, הוא קיבל כסף? מתברר שלא קיבלת אפילו לירה. אז הרב עשה מקבית קטנה שם, מתחת לחופה, ודאג שימסרו לי 200 דולר בשעת החופה. זה לא היה כל כך נעים שעושים לי מקבית, אבל היה די נעים לקבל 200 דולר, אני חייב להודות. ולכן הזיווג הזה קיים עד היום, דורות ישרים מבורכים. האמת שהסיפור קצת נשכח ממני, אבל ברגע ששמעתי את הסיפור שלך על שיבת הקברים של משפחת ברנשטיין, ועל הכיתוב מעת השם הייתה זו נפלט בעינינו, תכף ומיד נזכרתי בנאום שלי בטקס הרירוסין של השידוך המשונה הזה, שהתחיל בגלל אי נעימות מהבחור הזה שרצה שידוך, ונגמר באי נעימות נעימה מאוד מתחת לחופה. אם ההשוואה הזאת עושה לא נעים לגיבורי שני הסיפורים, אני מתנצל מראש. עדיין, מעת השם הייתה זו אי נפלט בעינינו. זה הסיפור שלי. ואם אתה מפרסם את זה, אני מבקש ממך, תתקשר לפני כן, תודיע, כדי שאני יכול להגיד לאבא שלי ואמא שלי, שעדיין מקשיבים לך, בתוכניות שלך, לשמוע את הסיפור. אני מקווה, אני יודע שאני לא כותב כמו האבא שלי, אבל עדיין הסיפור הוא סיפור נחמד מאוד לפני ראש השנה, ואני מאחל לכל המאזינים שלך שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.